שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת צבחים באתר סיני. נתחיל מעמוד א' בשורה התשיעית, נלמד עד 10 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 וחצי דקות. אתמול למדנו את המשנה שאמרה באיזה עבודות יש מחשבת פסול, אז תנקם אמר שזה בכל 4 עבודות, שחיטה, קבלת אדם, הולכה וזריקת אדם. אתמול התמקדנו בקבלת אדם, היום נתמקד בהולכת אדם. אז קודם כל נזכיר מה זה הולכת אדם, אחרי ששוחטים את הקורבן מקבלים את הדם בתוך כלי, ואז עם הכלי הזה הולכים לכיוון המזבח, זה ההולכה, ואחרי זה זורקים את הדם על המזבח, שזאת הזריקה. עכשיו, מה שמיוחד בהולכה, בניגוד לשאר העבודות, זה שאפשר לוותר אליה, כלומר אם שוחטים את הקורבן ממש צמוד למזבח, אז לא צריך הולכה. בכל אופן זאת ההולכה, והשאלה במשנה היא האם מחשבת פסול בהולכה פוסלת את הקורבן. אז כמו שהזכרנו אתמול, יש בעניין הזה מחלוקת בין רבנן, רבי שמעון ורבי אלעזר, היום נתמקד רק ברבנן ורבי שמעון. רבנן אומרים שזה פוסל, ורבי שמעון מכשיר, והמשנה מסבירה כי כיוון שאפשר לוותר על ההולכה, זה בעצם לא נחשב ממש עבודה, ולכן מחשבת פסול לא פוסלת. זה דעת רבי שמעון, לעומת זאת רבנן שאומרים שזה כן פוסל, הם אומרים אפילו שאפשר לוותר עליה, סוף סוף זה נחשב עבודה גמורה וזה כן פוסל. אז שוב, רבנן אומרים שזה פוסל, רבי שמעון אומר שזה לא פוסל, אבל הדגשנו שזה דווקא בגלל שאפשר לוותר עליה. אז זאת המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון במשנה, ולמחלוקת הזאת נראה היום שתי סוגיות. בסוגיה הראשונה נבין יותר את דעת רבי שמעון, בסוגיה השנייה נראה שיש עוד נפקמינה אולי למחלוקת הזאת ביניהם. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה. אומר ריש לקיש, כיוון שהמשנה הסבירה שרבי שמעון שמכשיר בהולכה זה רק בגלל שאפשר לוותר על ההולכה, יוצא שאם יש הולכה שעליה אי אפשר לוותר, אז גם רבי שמעון מודה שיש מחשבת פסול. כלומר, צריך לבדוק כל עבודה לגופה, וגם כל עבודה יכולה להתחלק לכמה שלבים. בשלבים שאפשר לוותר עליהם אז זה לא פוסל, בשלבים שאי אפשר לוותר עליהם זה פוסל. זאת הקביעה של ריש לקיש, ועכשיו כל הסוגיה הראשונה מתמקדת בשתי דוגמאות לעניין הזה. הדוגמה הראשונה, שזאת הדוגמה שריש לקיש עצמו מביא, זה חטאות הפנימיות. חטאות הפנימיות זה חטאות כמו פר אליהם דבר של ציבור, שלא היו זורקים את הדם במזבח החיצוני שנמצא בעזרה, אלא זורקים את הדם על מזבח הזהב שנמצא בתוך ההיכל. ממילא בחטאות אלה, בניגוד לחטאות רגילות, ברור שיש מרחק בין המקום של השחיטה למקום של הזריקה, כלומר חייבים לעשות הולכה. ממילא אומר ריש לקיש שבהולכת הדם של חטאות הפנימיות, גם רבי שמעון מודה שיש פסולי מחשבה. זה מה שריש לקיש אמר, אנחנו עכשיו בשליש העליון של עמוד א', נקפוץ עכשיו לשליש התחתון ונראה איך רבא מפרט את זה קצת יותר. רבא מחלק את מסלול ההליכה מהמקום שבו שחטו בעזרה ועד המזבח הפנימי לשני שלבים. השלב השני, כלומר השלב שבו מי שמוליך את הדם כבר נכנס לאולם ולהיכל, זה ברור שזאת הליכה כבר הכרחית, כי אי אפשר לשחוט את הקורבן בתוך האולם וההיכל, לכן אין ברירה אלא לעשות את זה ברגל עם הדם, לכן כיוון שזה הכרחי, ברור שכאן יש מחשבת פסול. אבל מה לגבי השלב הראשון של ההליכה, כלומר כשהוא הולך עדיין בעזרה מהמקום של השחיטה ועד הפתח של האולם? האם גם ההליכה הזאת היא הכרחית ואז גם כאן זה יפסול, או שאפשר לשחוט ממש צמוד לפתח ואז לא חייבים לעשות את ההליכה ואז כאן זה לא יפסול? אז אומר רבא שזה תלוי באיך אנחנו מגדירים את המושג צפון. מה הכוונה צפון? המקום שבו אמורים לשחוט את כל הקורבנות שהם קודשי קודשים כמו עולה וגם חטאת, זה בצפון המזבח. עכשיו, הכניסה לאולם הייתה במערב המזבח, כלומר נדמיין אדם שעומד עכשיו עם הפנים אל הכבש של המזבח, אז אם הוא מסתכל קדימה, מאחורי המזבח הוא רואה את האזור שנקרא צפון המזבח, ששם שוחטים, אם הוא מסתכל שמאלה, אז הוא רואה את הכניסה לאולם, אבל זה לא היה צמוד למזבח. עכשיו, כשאמרנו שצריך לשחוט בצפון המזבח, יש שתי אפשרויות איך להבין את זה. אפשרות אחת, שזה של רבי יוסי ברבי יהודה, שהכוונה היא רק לשטח שממש מול המזבח בצד צפון שלו. אבל באזור שמימין ומשמאל לאותו חלק צפוני אי אפשר לשחוט, וממילא ברור שאי אפשר לשחוט בחלק שצמוד לפתח של האולם, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שאם נעשה קו בחלק הצפוני של המזבח, והקו הזה יחצה את כל העזרה לכל אורך העזרה, אז כל מה שבצד הצפוני של אותו קו נחשב צפון, ולא רק מה שממש מול המזבח, וממילא, כיוון שגם חלק מהפתח של האולם נמצא באותו חלק צפוני, אפשר לשחוט את הקורבן ממש צמוד לפתח של האולם. אלה שתי אפשרויות להבין את המקום של השחיטה, וממילא אומר רבא שלפי רבי שמעון שהמחשבה פוסלת רק בהליכה שהיא הכרחית, אז זה תלוי כמו מי רבי שמעון סובר. אם הוא סובר שלו כמו הבן שלו רבי אלעזר ברבי שמעון שאפשר לשחוט גם צמוד לאולם, אז ההליכה הזאת לא הכרחית ופסולי מחשבה לא פוסלים בה. אבל מוסיף רשי שאם הוא סובר כמו רבי יוסי ברבי יהודה שאי אפשר לשחוט צמוד לאולם, אז ההליכה הכרחית ואז זה כן פוסל. אז זה היה הפירוט של רבא לדוגמה של ריש לקיש, הגענו לשורה הרחבה הראשונה, ועכשיו נחזור לשליש המרכזי ונראה דיון על הדוגמה הזאת. כאמור, הדוגמה של ריש לקיש זה הולכה בחטאות הפנימיות, שבחלק שבה הולכה הכרחית, אז גם לפי רבי שמעון זה פוסל אם חושבים מחשבה שלא לשמה או שלא לו שם הבעלים. עכשיו על זה שואלת הגמרא, איך אתה יכול לומר שלפי רבי שמעון יש מחשבת פסול בהולכת הדם של חטאות הפנימיות? הרי כבר למדנו בתחילת העמוד שלפי רבי שמעון אין בכלל מחשבת פיגול בחטאות הפנימיות, ואם אין מחשבת פיגול, מן הסתם גם אין מחשבת שלא לשמה. עונה הגמרא שזה לא נכון, רבי שמעון אמר את זה רק לגבי פיגול, כי פיגול עומדים משלמים, ושלמים זה קורבן שנעשה בחוץ. אבל הפסול של מחשבת שינוי קודש ושינוי בעלים ודאי שייך גם לפי רבי שמעון גם בחטאות הפנימיות. זאת התשובה של הגמרא, אבל הגמרא לא אומרת את זה בכזאת פשטות, כי היא רוצה לחדש יותר מזה. היא אומרת שלפי רבי שמעון לא רק שיש את הפסול של שינוי קודש ושינוי בעלים בחטאות הפנימיות, אלא אפילו את הפסול של פיגול יש. כל מה שרבי שמעון אמר שאין, זה רק שלא חייבים קראת אם אוכלים אחרי זה את הקורבן. אבל את עצם הפסול, גם במחשבה חוץ לזמנו וגם במחשבה חוץ למקומו, יש גם בחטאות הפנימיות, גם לפי רבי שמעון. מאיפה לומדים שיש את הפסולים האלה? הרי כמו שאמרנו, זה נלמד משלמים, והרי שלמים זה קורבן שנעשה בחוץ. אז לגבי מחשבה שלא בזמנו לומדים את זה קל וחומר משלא לשמע, כי הרי מחשבה שלא בזמנו חמורה יותר כי פוסלת בכל הקורבנות ולא רק בחטאת ופסח. לגבי מחשבת חוץ למקומו יש שתי אפשרויות, או שגם כאן לומדים קל וחומר משלא לשמע, ואי אפשר לדחות את הקל וחומר בזה ששלא לשמע שייך גם בבמות, כי הרי שלא לשמע זה דווקא בפסח וחטאת וזה לא שייך בבמות. אפשרות שנייה שלומדים את זה בהיקש מחוץ לזמנו, שכמו שחוץ לזמנו גם שייך בחטאות הפנימיות, אז גם חוץ למקומו. אז זה היה מאמר מוסגר שבו הקשנו ותרצנו על הדוגמה שריש לקיש הביא לחטאות הפנימיות שאם ההליכה הכרחית אז גם רבי שמעון מודה שזה פוסל. ועכשיו נקפוץ חזרה למטה לשורה הרחבה הראשונה ושם נראה דוגמה נוספת שרבא מביא לעוד סוג של עבודה שגם בה רבי שמעון יפסול רק אם הפעולה הזאת היא הכרחית. מה הדוגמה? הולכת הלבונה של לחם הפנים אל המזבח. כל שבוע בשבת היו מחליפים את הלחם שבלחם הפנים, ואת הלחם הישן היו מביאים לכהנים לאכול, אבל חוץ מהלחם היו שם גם שני בזיחים, כלומר כלים עם לבונה, ועם הלבונה הזאת היה צריך ללכת מתוך ההיכל לדרך האולם אל העזרה שבחוץ, ולהקטיר את הלבונה על המזבח שבחוץ, ורק כשהקטירו אז הכהנים יכולים לאכול את הלחם. ומסביר רש"י שכיוון שהפעולה הזאת של הקטרת הלבונה על המזבח היא זאת שמתירה את הלחם באכילה, אז אפשר להקביל את זה לזריקת הדם בקורבן רגיל, וממילא הליכה עם אותה לבונה משולחן לחם הפנים שבתוך ההיכל לדרך האולם ועד המזבח שבעזרה, אפשר להגדיר אותה כהולכה. ועכשיו צריך לדון לפי רבי שמעון איזה שלבים של אותה הליכה הם הכרחיים ואיזה לא, ורק בשלבים הכרחיים לדעתו פסולי מחשבה יפסלו. אז מה הכרחי ומה לא? אומר רבא שזה תלוי בכמה שאלות, וקודם כל נחלק את מסלול ההליכה לארבעה שלבים. השלב הראשון זה מהשולחן שנמצא בתוך ההיכל, ועד הפתח שבין ההיכל לבין האולם שזה מבנה שצמוד להיכל. השלב השני זה בתוך האולם עצמו, השלב השלישי זה העובי של הפתח של האולם שמוביל אל העזרה שבחוץ, והשלב הרביעי זה הליכה בעזרה שבחוץ עד המזבח. ורב עכשיו מסביר איזה שלבים מההליכה הכרחיים ואיזה לא, והוא מתחיל דווקא בשלב הרביעי, כלומר כשמגיעים כבר לעזרה. אומר רב שיש מחלוקת בדף נון ט' האם כשמקטירים על המזבח חייבים להקטיר דווקא על המזבח, או שבעצם כל הרצפה של העזרה היא קדושה. אז אם צריך להקטיר דווקא על המזבח, אז ודאי שצריך לעשות את ההליכה מהפתח של האולם ועד המזבח ואז זה פוסל. אבל אם רבי שמעון צובר כמו רבי יהודה שהוא אומר שאפשר להקטיר על כל הרצפה של העזרה, אז ההליכה הזאת היא לא הכרחית ואז המחשבה לא תפסול. זה לגבי השלב הרביעי, עכשיו נחזור לשלב הראשון ונראה את השלבים לפי הסדר. אז בשלב הראשון, כלומר בתוך ההיכל, ודאי שאין מחשבת פסול, כי עקרונית אפשר לשים את השולחן ממש צמוד לפתח, ואז לא צריך ללכת בכלל. זה השלב הראשון. השלב השני והשלישי, כלומר הליכה באולם והליכה בתוך עובי הפתח של האולם אל העזרה, כאן זה תלוי בשאלה האם האולם נחשב כמו היכל ואפשר לשים את השולחן גם בו, ואם כן, האם אפשר גם לשים בפתח. אם אפשר לשים, אז הליכה לא הכרחית, ואם אי אפשר, אז הליכה הכרחית. עכשיו גם אם נניח שאפשר לשים את השולחן ממש בעובי הפתח של האולם צמוד לעזרה ואפשר להקטיר על הרצפה של העזרה כך שבעצם הוא לא צריך ללכת אפילו סנטימטר, עדיין יכול להיות שעצם הושטת היד מתוך האולם אל העזרה שבחוץ זה כבר עצמו נחשב הולכה ובאותה הושטת יד מחשבת פסול תפסול, או שאנחנו אומרים שהושטת יד לא נחשבת הולכה ורק הליכה ברגל היא נחשבת הולכה, ואם נאמר את זה יוצא שאין שום שלב שבו אפשר לפסול את הולכת הלבונה. עד כאן הדוגמה השנייה לפעולה שרק אם חייבים לעשות אותה, לפי רבי שמעון יש פסולי מחשבה, ואם לא, אז לא. נזכיר שרבנן חולקים על כל זה, והם סוברים שאפילו שלא חייבים לעשות את ההולכה, עדיין היא נחשבת עבודה ומחשבת פסול פוסלת בה. בזה סיימנו את הסוגיה הראשונה שבה פירטנו יותר לגבי רבי שמעון, ועכשיו בסוגיה השנייה, שלוש שורות מתחתית עמוד א', נעבור לנושא קצת אחר בהולכה, ולעוד מעט נראה איך הוא מתקשר למחלוקת של רבנן ורבי שמעון. הנושא הוא האם הולכת אדם כשרה בזר, כלומר אדם שהוא לא כהן, או שחייבים דווקא כהן, כמו שבקבלה ובזריקה חייבים כהן. לגבי השאלה הזאת, הגמרא תלך בהדרגה ממצב שבו נציע שזה קשר לגמרי, דרך הצעה שזה מחלוקת, ועד הצעה בסוף שלפי כולם זה פסול. עכשיו נחלק את הסוגיה לשני שלבים, השלב הראשון זה רב חיסטה והדיון עליו, השלב השני זה רב ורב יוסף והדיון עליהם. אז נתחיל בשלב הראשון שזה רב חיסטה. רב חיסטה אומר שהולכה כשרה בזר, והוא גם מביא לזה פסוק, כתוב בדברי הימים, וישחטו הפסח ויזרקו הכהנים מאדם. אז משמע שמישהו שחט והוא לא כהן, ובאו כהנים וזרקו מאדם. מה הכוונה שהכהנים שחטו מאדם? מאדם של אותם אלו ששחטו, כלומר הזרים. אז יוצא שזרים שחטו, נניח שבאמצע הכהנים עשו את הקבלה, אבל אז שוב הזרים עשו את ההולכה, והכהנים לקחו את הדם מהם וזרקו. אז הנה ראיה מפסוק שהולכה כשרה בזר, אבל מיד מקשר רב ששת כאמור מברייתא מפורשת, ששם כתוב במפורש שהולכה לא כשרה בזר. אז זאת קושייה חזיתית נגד רב חיסטה, ובאמת אומרת הגמרא תיובתא. עכשיו סוגריים, אם זה פסול בזר, מה נעשה עם הפסוק של רב חיסטה? נסביר שהכוונה שם שבאמת הכהנים גם עשו את ההולכה, אבל לפני שהם עשו את הזריקה, הם נתנו שנייה לזר להחזיק את הדם, זה לא נחשב הולכה וזה ודאי לא פוסל, ולכן כתוב שהם לקחו את זה מידם של הזרים, אבל לא שהזרים עשו את ההולכה. אז עד כאן השלב הראשון, אמרנו שרב חיסטה מכשיר, אבל דחינו אותו מברייתא מפורשת. בשלב השני, שזה בשורה הרביעית בעמוד ב', רבא ורב יוסף מציעים כאמור שזה מחלוקת תנאים. איזה תנאים? רבנן ורבי שמעון מהמשנה שלנו. למה? כי מציעים רבא ורב יוסף שיש קשר בין השאלה במשנה האם יש פסולי מחשבה בהולכה, לבין השאלה האם הולכה כשרה בזר. מה הקשר בין הנושאים? אפשר להציע ששתי השאלות תלויות בשאלה האם זה נחשב עבודה או לא. רבנן שאומרים שפסולי מחשבה פוסלים גם בהולכה, אז הם ודאי סוברים שזה עבודה, וממילא זה גם פסול בזר. רבי שמעון לעומת זאת שאומר שכיוון שאפשר לוותר על ההולכה, היא לא נחשבת עבודה ולכן גם אין בה פסולי מחשבה, ממילא גם ההולכה לדעתו תהיה קשרה בזר. זאת ההצעה של רבי ורב יוסף לקשר בין שני הנושאים. אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שאין קשר בין הנושא של האם זה נחשב עבודה לבין השאלה האם זה קשר בזר, והיא דוחה את זה משני הכיוונים, כלומר היא מביאה שתי עבודות שבהם אנחנו רואים שמצד אחד יש עבודה שלמרות שאי אפשר לוותר עליה בכל זאת היא קשרה בזר, ומצד שני יש עבודה שאפשר לוותר עליה ובכל זאת היא פסולה בזר. מה שתי עבודות? העבודה הראשונה זה שחיטה, שוודאי אי אפשר לוותר עליה ובכל זאת יש כלל ידוע ששחיטה קשרה בזר, והעבודה השנייה זה הולכת האיברים של הקורבן אל הכבש, שזה דבר שאפשר לוותר עליו אם היו שוחטים את העולה ליד הכבש, ולמרות שאפשר לוותר על זה, זה פסול בזר. אז משתי עבודות האלו אנחנו מנתקים את הקשר בין השאלה האם זה עבודה או לא, לבין השאלה האם זה קשר או פסול בזר. זאת התחייה של הגמרא לרבא ורב יוסף, אבל רבא ורב יוסף לא מבטחים כל כך מהר, הם מנסים לתרץ, לגבי שחיטה הם יצליחו, אבל לגבי הולכת האיברים הם לא יצליחו. לגבי שחיטה הם אומרים שמשחיטה אי אפשר להוכיח כלום, כי לדעתנו שחיטה בכלל לא מוגדרת כאחת מעבודות. למה? מסבירים תוספות ששחיטה יש גם בחולין, ולכן השחיטה כאן זה רק איזושהי אמצעי בשביל להתחיל את הפעולה של הקורבן, אבל זה עצמו לא עבודה. ממילא, כיוון ששחיטה לדעתנו לא מוגדרת כעבודה, זה שהיא קשרה בזר זה לא מוכיח שום דבר לגבי עבודות. זאת התחייה של רבא ורב יוסף מהראיה נגדה משחיטה. עכשיו הגמרא מנסה לדחות את זה ולומר איך אתה יכול לומר ששחיטה זה לא עבודה, הרי בפרה אדומה כן צריך כהן, אבל גם על זה הם עונים שמפרה אדומה אי אפשר להוכיח כלום, כי פרה אדומה זה בכלל לא קורבן רגיל, אין לזה קדושת מזבח, יש לזה רק קדושת בדק הבית. ממילא זה ששם צריך כהן זה מהדינים המיוחדים שיש בפרה אדומה, כמו שגם כהן צריך לשרוף את הפרה, וכמו שאגב גם בנגעים צריך כהן, והרי שם ודאי זה לא קשור לעבודה, אלא כאמור לדעתנו שחיטה זה בכלל לא עבודה גם לפי רבנן, ולכן שם זה קשר בזר, ואתה לא יכול להוכיח משם לדברים שהם כן עבודה שאי אפשר לוותר עליה, שגם שם זה יהיה קשר בזר. אז את הראיה נגדם משחיטה הם דחו, ועכשיו הם גם מנסים לדחות את הראיה נגדם מהולכת אברי הקורבן אל המזבח. כאמור, אמרנו שלמרות שאפשר לוותר על ההולכה הזאת, בכל זאת חייבים כהן. אז זה נגד מה שהם אמרו בדעת רבי שמעון, שאם אפשר לוותר על העבודה, זה לא נחשב עבודה, ולא צריך כהן. זאת הייתה הקושייה השנייה נגדם, אבל גם כאן כאמור הם מנסים לתרץ, והם אומרים, באמת באופן כללי, הכלל שאמרנו בדעת רבי שמעון, נכון, כלומר אם זה עבודה שאפשר לוותר עליה, זה לא עבודה, וממילא זה גם קשר בזר. אבל זה שיש כלל, זה לא אומר שאין יוצאים מן הכלל, כלומר התורה גילתה בהולכת האיברים, שזה יוצא מן הכלל שאפילו שאפשר לוותר על זה, בכל זאת חייבים כהן. זה הניסיון שלהם לתרץ את הראיה נגדם מהולכת האיברים. אבל אומרת הגמרא, אולי צריך לעשות בדיוק הפוך, כלומר שהולכת האיברים זה לא יוצא מן הכלל, אלא זה מלמד מה הכלל. כלומר, בוא נעשה קל וחומר מהולכת האיברים ונאמר שאם בהולכת האיברים שבכלל לא צריך אותה בשביל הכפרה, כי הכפרה היא בדם, לא באיברים, אפילו בה אמרה התורה שהיא פסולה בזר, קל וחומר לעבודות של הדם ששם הכפרה כן תלויה בהם, שגם שם אפילו בעבודה כמו הולכה שאפשר לוותר עליה, גם היא פסולה בזר. אז כך יצא לנו ראייה מהולכת האיברים, שגם לפי רבי שמעון אין קשר בין השאלה האם זה עבודה או לא, לבין השאלה האם צריך כהן או לא, וגם בהולכה של רבי שמעון, כיוון שאפשר לוותר עליה, היא בעצם לא נחשבת עבודה ואין בה פסולי מחשבה, בכל זאת זה לא אומר שהיא קשרה בזר. ובזה הגענו לעשר שורות מתחתית עמוד ב', נחזור מהר על עיקרי הדברים, ראינו היום שתי סוגיות לגבי הולכה. בסוגיה הראשונה ריש לקיש הסביר את רבי שמעון שבהולכה שהיא הכרחית, אז גם רבי שמעון מודה שיש פסולי מחשבה, ורק אם זה לא הכרחי, אז זה לא פוסל. ריש לקיש הביא דוגמה מחטאות הפנימיות, ודיברנו באיזה שלב של ההליכה זה הכרחי ואיזה לא, ואחרי זה רב הביא דוגמה מהולכת הלבונה. עכשיו לגבי חטאות הפנימיות, שאלנו הרי ממילא אין שם פיגול לפי רבי שמעון, וענינו, נכון, פיגול אין, אבל פסול פיגול וגם פסול של שלא לשמה יש. זאת הייתה הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה שאלנו האם הולכה כשרה בזר. בהתחלה רב חיסד אמר שכן, אבל דחינו אותו מברייתא שלו. רבא ורב יוסף הציעו שזה תלוי במחלוקת רבנן ורבי שמעון אצלנו במשנה, אבל הגמרא דחתה את זה בהתחלה משחיטה ובסוף מהולכת האיברים, שאין תלות בין הדברים, וגם בעבודה שהיא לא הכרחית, יכולת שחייבים כהן כל טוב.